טוב, אז אנחנו בפעם הקודמת דיברנו, ברוכים הבאים, בואו. בפעם הקודמת דיברנו על, מי שזוכר, על אנטיגנוס איש סוכו, מה זה? כן, יפה, כל הזרמים שיוצאים. בעצם מה שקורה, אנשי כנסת הגדולה חותמים את התנ"ך, בסדר, שמעון הצדיק הוא משיערי כנסת הגדולה, התחלנו לדבר על זה שמתחילה להיות איזושהי תורה כבר בעל פה של אנשים פרטיים. ומגיע אנטיגנוס איש סוכו ומדבר על השכר, דיברנו על זה, ותלמידים ששומעים את זה לא מוצא חן ביניהם ומתחיל איזשהו דיון, ובסופו של דבר הם פורשים ויוצרים כל מיני כתות. הסיבה, כאילו הרשמית הראשונית, היא כל הסיפור של שכר ועונש, עולם הבא, כל מה שראינו פעם קודמת. בפועל, מה שקורה, ראינו את זה גם ברמב״ם, יש איזושהי יציאה נגד התורה שבעל פה, תוך כדי שהם כאילו ממשיכים להחזיק בתורה שבכתב. ראינו שלדעת הרמב״ם הם עושים את זה רק איזשהו תכסיס, כי עם ישראל לא יוכל לקבל אחרת, אבל איך שלא יהיה, אנחנו מבינים שבתקופה הזאת לתורה שבכתב יש מקום מאוד גדול, והתורה שבעל פה זה כבר עוד עסק יותר מורכב. ואולי זה קשור, אמרנו לזה, למפעל בעצם הגדול של אנשי כנסת הגדולה, שכמעט הייתי אומר הוא כאילו מצליח מדי. הניסיון הזה להגיד אלה כתבי הקודש, זה ולא אחר, גם מונע בעצם, לא מונע, אבל אולי באיזשהו מקום הוא כאילו מאפשר אחרי זה את האמירות שזה ואין דברים אחרים גם בתורה שבעל פה. משם אז דיברנו יוצאים מהצדוקים, הביתוסים, דיברנו גם על האיסיים, שזה עוד איזושהי קאט שמסתובבת כבר בעצם יותר לתוך התקופה של הזוגות שנדבר עליה היום. ומה שהזכרנו בסוף זה ממש כאילו עד הדמיון שבין הכתות האלו לבין הניצנים הראשונים של הנצרות, שאולי קשורה לאותה נקודה של בחירה בתורה שבכתב, קבלת התורה שבכתב וחוסר קבלת התורה שבעל פה, שאמרנו שבצורה יותר עמוקה קשורה לחוסר האמון בבחירה של עם ישראל. קריטת הברית המיוחדת של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל דווקא על התורה שבעל פה, נגד זה יוצאים שם כולם. ואנחנו עוברים היום לתקופה הבאה שלנו, תקופת הזוגות. קודם כל סתם מבחינת התאריך, אז תקופת הזוגות מאוד מתאים לדבר עליה היום, כי בעצם היא מקבילה לתקופת חנוכה, כל הסיפור של חנוכה. קצת נזכיר את זה, נדבר על זה קצת. אני אעיר הערה אולי ראשונית על היחס שבין הדברים האלו, רק איזושהי הערה למחשבה שעוד אין לי הסבר טוב אליה. הסיפור של חנוכה, אנחנו מכירים אותו לפני עצמו, בסדר? מה קרה? היו גזרות, היה מרד, הצלחנו. אחרי זה, מה קורה עם המעמד של החשמונאים, בסדר, הכהנים הגדולים שקמו להגן על עם ישראל מפני ההתייוונות, צאצאים שלהם, כבר אנחנו פתאום מוצאים שבשמות שלהם, השמות שלהם כבר שמות יווניים, ואחרי זה הרבה מה שקורה שם הוא לא נראה כמו שהיינו רוצים שיראה. אבל אני חושב נקודה שאין לי הסבר טוב אליה, אבל היא נקודה מעניינת, במקביל לסיפור של חנוכה, מתרחשת תקופה במסורת תורה שלנו שבעל פה, והיא תקופת הזוגות. תקופת הזוגות, יש לנו חמישה דורות, יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, שמעון בן שטח, יהודה בן טבאי, ואז שמעיה ואבטליון ואחרונים הלל ושמאי. אז כל הזוגות האלו חיים בתקופה, אנחנו עוד אולי קצת נעשה איזה שהן הקבלות. אבל מה שמעניין זה שאנחנו לא מכירים כמעט, לפחות אני לא מכיר כמעט, מפגשים בין שני הצירים האלו. מבינים מה אני אומר? יש לנו את ציר סיפור חנוכה, הסיפור החשמונאי, ויש לנו את ציר תקופת הזוגות שהם קורים במקביל. זה קורה באותו זמן. הזוג הראשון, יוסי בן יועז ויוסי בן יוחנן, הם ממש הדור הראשון, דור הגזרות. חלק מהדמויות פה אנחנו מכירים, נגיד את שמעון בן שטח. שמעון בן שטח אנחנו מכירים אותו מהסיפורים, אולי אנחנו עוד נגיע לסיפורים שלו בהמשך, אבל אני אומר, אני מעיר פה משהו שאין לי הסבר טוב אליו. אין זיקה בין הסיפור, כאילו אנחנו כמעט לא פוגשים מפגשים או התייחסויות. חוץ מכמה סיפורים בודדים של אירועי קצה, אנחנו כמעט לא פוגשים התייחסויות של הצדדים, זה לזה נקרא לזה. כאילו הייתי מצפה למצוא התייחסות של, לא יודע מה, של יהושע בן פרחיה הזה, אבל אנחנו לא כל כך מוצאים, לא יודע להסביר את זה. אנחנו בשיעור הזה, כיוון שהדגש הוא בעיקר על תורה שבעל פה ולא רק על הסיפור ההיסטורי, אז אני אצעד בנתיב של הזוגות, בסדר? ואת הסיפור של חנוכה אנחנו נזכיר כשיהיה צורך לנסות להבין את הסיפור של הזוגות. מבינים מה אני אומר? בסדר? טוב. אז אנחנו מדברים על בערך 200 שנה בתקופת ימי בית שני, שההנהגה הרוחנית של עם ישראל מורכבת בעצם מזוג. אין אדם אחד, יש זוג, כשאחד הוא אב בדין והשני הוא הנשיא. יש דיונים קצת מי היה מה, על חלק מהזוגות יש התלבטות, מי היה אב בדין, מי היה הנשיא, אבל בכל אופן זה המצב. המצב הוא שיש לנו איזושהי התנהלות זוגית כזאת. מה שאנחנו צריכים להבין, נראה לי בצורה ככה מאוד פשוטה, זה להבין למה צריך שניים, בסדר? למה פתאום, מאיפה נחתו עלינו הזוגות האלו? למה פתאום יש שניים שמובילים פה איזשהו משהו? ואולי, ואם יש משמעות גם לעובדה שדווקא בזמן הזה אנחנו עוברים לאיזושהי התנהלות זוגית. אז בואו נראה את הגמרא בתמורה. יש אותה לפניכם, אתם רואים? טוב, תנא נתא, משמת יוסף בן יועזר איש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, שאגב שניהם הם הזוג הראשון שאנחנו פוגשים, בסדר? אלה הזוג הראשון מתקופת הזוגות, בטלו אשכולות. מה זה אשכולות? איש שהכל בו. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כל אשכולות שעמדו להן לישראל מימות משה, עד שמת יוסף בן יועזר, היו למדין תורה כמשה רבנו. מכאן ואילך, לא היו למדין תורה כמשה רבנו. טוב, אז מה מספר לנו המקור? זה שני דברים. מה הדבר הראשון? חוב לי הגרון, אז אני אשאל אתכם הרבה שאלות, שיהיה לי זמן לנשום. מה השלב הראשון? מה הדבר הראשון? מה זה אומר בטלו אשכולות? נכון, מה זה בטלו אשכולות? מעולה, איש אשכולות, אנחנו מכירים את הביטוי הזה היום, מה זה איש אשכולות? איש, כמו שלא נאמר פה, איש שהכל בו, בסדר? אני לא יודע להגיד, זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא קודם כל אומרת, איש הוא כולל הכל, מה זאת אומרת הכל? לא יודע, בסדר? זאת אומרת, הם כשהם מתים, לא, הם כבר, הם תחילת תקופת הזוגות. רגע, שנייה, אחד, רגע, אני לא... שאלה מצוינת, אני אגיד ככה, בעצם אני אגיד את זה מכיוון אחר, השאלה, אם אני מבין נכון, היא מי מחליט מתי אנחנו עוברים בין תקופות, בסדר? אנחנו נדבר על זה, אני חושב אולי, בהקשר של האמוראים אולי נדבר על זה, בסדר? אני כאילו בכוונה לא מדבר במעבר בין תנאים לאמוראים. נכון. לא, אני מסכים, אני אגיד ככה, קורה משהו בתפר שלהם, קורה משהו. הם עוד האחרונים שמחזיקים איזשהו משהו, בסדר? כנראה הם כבר מיוחדים, אבל כבר משהו בהם הוא כבר בתקופת הסוף של זה, של תחושה של סוף. ואולי דרך הדבר הזה נסה להבין למה יש. אז קודם כל תגידו אתם בצורה פשוטה. אם אין יותר אנשים, איש שהכל בו, אז למה אנחנו צריכים שניים? אחד לא יכול להספיק לבד. בסדר? בצורה פשוטה קודם כל. אין יותר אדם שהוא שלם. שהוא יכול לתת לנו איזושהי תמונה שלמה כזה של הכל. ולכן, באופן טבעי, אנחנו צריכים הנהגה זוגית. בסדר? כמו בזוגיות שבין איש לאישה, אם כל אחד מהם היה, כל אחד, אפילו נגיד ככה, כל אחד בטוח שהוא במקום שלו, הכל שלם וגמור, אז אין לו מקום לאדם אחר, אין לו צורך. נכון? ברגע שאני מבין שאני לא שלם, אז אני צריך מישהו שישלים אותי. בסדר? כן. כאילו, יש לנו עוד, נכון, יש לנו עוד הופעות זוגיות, אצל משה ואהרון זה באמת איזושהי השלמה. אצל משה ואהרון זה באמת השלמה, שאנחנו יודעים שלכתחילה הקדוש ברוך הוא רוצה את משה. ומשה אומר לו, לא מתאים לי, אז אומר לו, אהרון יהיה איתך. שם אגב יכול להיות שזה קשור לזה שמשה רבנו איש תורה שבכתב. אולי נדבר על זה בהמשך, מכיוון בהקשר שאולי של הסיפור שלו עם רבי עקיבא, סיפור יחסית מוכר. ואהרון הוא באיזשהו מקום אולי, זה שמוריד, זה שאוהב שלום ורודף שלום ואוהב את הבריות, הוא כוון לתורה, הוא מחבר את זה, בסדר? כן, הוא מצליח לחבר את זה אולי גם למה שקורה מתחת. נכון, אני מסכים, יש פה הייתי שמישהו דן, האם זה היה לפניהם או אחריהם, אני חושב באופן פשוט, גם אם הם הדור האחרון, בסדר? משהו שם כבר יש איזושהי תחושה, כנראה שמשהו מתחיל להשתנות. יכול להיות שכבר אצל התלמידים, כאילו, מספיק שהתלמידים שלהם כבר לא כאלו, אז יכול להיות שכבר משהו שהם, הצורך שלהם הוא אחר כבר, ויש לנו כבר איזשהו זוג, בסדר? טוב, בכל אופן, נגיד ככה, בצורה פשוטה, ברגע שיש לנו שניים, מה יכולה להיות לנו? מחלוקת. אגב, האם היו מחלוקות גם קודם? מה אתם אומרים? ודאי. טוב, אז בואו נעשה בזה סדר. קודם כל, בואו נראה אולי את המקור הבא, את המשנה בחגיגה, ואז נדבר על זה. יוסף בן יועזר, אתם רואים? יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך. יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך, נתניהו בלי אומר לסמוך, יהודה בן תבעי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמעיה אומר לסמוך, אב תליון אומר שלא לסמוך, הלל ומנחם לא נחלקו, יצא מנחם נכנס שמאי. שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך. הראשונים היו נשיאים, זאת אומרת כל הרשימה בעצם הימנית שלנו, ושניים הרשימה השמאלית להם אבות בדין. בסדר? למה זה חשוב הסיפור הזה? אז קודם כל, על מה מדברים פה? מכירים קצת? מה זה המחלוקת על השמיכה? מה? יפה, על השמיכה, על הקורבן. נכון, האם יש בגזרו על זה משום שבות? לא גזרו משום שבות, לא. לענייננו, מה שיותר חשוב, זה שלאורך כל התקופה הזאת, מתחילתה ועד סופה, יש מחלוקת. והדבר הזה הוא דבר מחודש. למה? חילוקי דעות היו תמיד. היו דיונים. כבר התורה מתייחס לזה, ואומרת לנו שבמקרה בו יש התלבטות, מה צריך לעשות? אחרי רבים להטות. בסדר? הכלל הפשוט שלנו אומר שכשיש התלבטות, מביאים את זה סוג של דמוקרטיה, כל אחד מציג את שיטתו, משכנעים אחד את השני, בסופו של דבר הולכים אחרי הרוב. בסדר? כל פעם שהייתה שאלה, התעורר דיון. התעורר דיון, דנו עליו, ניסו להגיע, כאילו כל צד ניסה להסביר את עמדתו ולשכנע וכו'. בסופו של דבר, הייתה כנראה איזושהי הצבעה או משהו כזה, והלכו אחר הרוב. זאת הפעם הראשונה שיש לנו איזושהי מחלוקת שאין בה הכרעה. זאת אומרת, אין עמידה לאיזשהו מניין לרוב והכרעה. מכאן אנחנו נתחיל לפגוש מחלוקות. בסדר? זאת הפעם הראשונה שלנו איזושהי מחלוקת. צריך אולי להבין למה זה קורה כאן. אז קודם כל אמרנו, אני אגיד את זה ככה, בצורה פשוטה אמרנו, יכול להיות שזה קשור. לא, במשך כמה דורות, אנחנו רואים שאותה מחלוקת מתגלגלת. זאת אומרת, הייתי מצפה שבדור הראשון תהיה מחלוקת, יכריעו ויגמר. בסדר, בדור הבא יהיה דיון אחר, אבל שהדיון הזה לא יימשך. יכול להיות שבסוף יכריעו משהו, כן? בסוף אנחנו פוסקים. אבל שאותו דיון עובר כל כך הרבה דורות, זה דבר לא שכיח. זה אומר שלא הייתה יכולת לפסוק, להכריח, בסדר? להכריח, להכריע. אז קודם כל, ברמה העקרונית הפשוטה אמרנו, זה כנראה מתחיל מזה שאנשים משתנים. אבל מעבר לזה יש פה אולי עניין נוסף. אז הגמרא ראינו הביאה עוד הסבר לאנשי אשכולות, נכון? כל אשכולות שעמדו להן לישראל, ימות משה עד שימת יוסף וזה, היו למדין תורה כמשה רבנו, מכאן ואילך לא היו למדין תורה כמשה רבנו. אז מה זה הסיפור הזה של למדין תורה כמשה רבנו? אז יש הסבר מאוד מעניין, מופיע עוד פעם בספר שהזכרנו אותו כמה פעמים, יסוד המשנה ועריכתה, ספר של הרב מרגליות שמתעסק בסיפור הזה. והוא רוצה להגיד שמה, דבר מה, הוא אומר, מה זה למדין תורה כמשה רבנו? עד ימי הזוגות הייתה אפשרות ללמוד כמו שמשה רבנו מלמד, הכוונה שבסופו של דבר אין מחלוקת בהכרעה. יש אפשרות להכריע. כל עוד יש לנו את היכולת להבין מה המצב המסופק ולהכריע, אז אנחנו יכולים להשאיר תורה אחת, שלמה, מסודרת, אחידה, כמו שמשה רבנו כאילו מביא לנו. מהתקופה הזאת מתחילה להיווצר לנו המחלוקת, כדי להבין למה הוא מתחיל קצת לתת איזשהו רקע היסטורי. אני אגיד מה שהוא אומר ואנחנו נרצה קצת להרחיב עליו נסביר עוד מעט למה. אמרנו, אנחנו עומדים בתקופת הגזרות החשמונאיות, ואחד הדברים שקורים בתקופה הזאת, האמת לקראת סופה, זה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי. הנציב הרומי, לא הרומי, לא יודע אם הוא רומי או איך לקרוא, איך הוא זה, אולי הוא כבר רומי, לא יודע, גביניוס נקרא, מגיע לארץ כדי לדכא איזשהו מרד שפורץ. מי שעומד בראש המרד זה אחד מהצאצאים החשמונאים, אלכסנדר השני. אנחנו כבר ממש בסוף תקופת החשמונאים. הבת של אלכסנדר הזה תהיה קלתו של הורדוס. בסדר? מבינים איפה? סבבה, אנחנו עומדים ממש ביחסים בסוף התקופה. לא, לא, יש לנו המון יהודים בשמות האלו. אם תעבור רק על השמות של השושלת החשמונאית, אז יש לנו בדור הראשון, נכון, יש לנו את אלעזר, את יוחנן, יונתן, אלעזר, שמעון ויהודה, אבל בדור השני כבר יש לנו, אנחנו פוגשים את יוחנן אורקינוס, שהוא המלך שמחליף את אבא שלו, אחריו יהיה את יהודה אריסטובולוס, את אלכסנדר ינאי. יש לנו הרבה שמות שאנחנו כבר, יוחנן אורקינוס, שמות שחוזרים על עצמם. בכל אופן, אני חוזר רגע לסיפור שלנו. ממש בסוף תקופת החשמונאים יחסית, היא מתחולל איזשהו מרד שלא מצליח. וחלק מהדיכוי של המרד הזה, וחלק מהרצון למנוע מרידות עתידיות, אז מבינים, השלטון מבין שהוא צריך לפורר את העם, נגיד היהודי, מבפנים, מה שנקרא, מפרד ומשול, מכירים את זה מכל מיני מקומות. אתה לא מצליח להתגבר על איזשהו מישהו, אתה מנסה קודם כל לשבור אותו, לפורר אותו מבפנים. מנסים לעשות, כאילו, ככה, מנסים לעשות את זה גם לנו, מכל מיני כיוונים, בסדר? כאילו, גם הערבים היום מבינים שאם נגיד החברה הישראלית תישבר, אז יהיה קל יותר לנצח. אם במלחמה, כאילו, של צבא מול צבא זה יותר קשה, אז נגיד, לא יודע, לחיזבאללה יש תעשיית סמים מאוד מאוד גדולה שהיא יושבת עליה, שהיא כנראה חלק גדול מההכנסות של חיזבאללה, וחלק מהרצון להכניס את זה אלינו, אולי קשור גם לסיפור הזה. טוב, אז הדיכוי של המרד הוא מאוד מאוד כזה קשה, אכזרי, ואחד הדברים שהוא עושה, הוא מחלק את הארץ לכמה קבוצות, לחמש קבוצות, בירושלים, בציפורי, ביריחו, חמתן וגדרה. בכל אופן, לענייננו, הוא מחלק לחמש מחוזות כאלו, ובכל מחוז הוא ממנה בית דין עצמאי. למה זה כזה חשוב? שיוכלו לפסוק. זה מאוד קריטי לו שיוכלו לפסוק, נכון? למה הוא עושה את זה? הוא רוצה את טובתם, כאילו. כי בעצם מה הוא יוצר? ברגע שיש לי בתי דין שונים, בלי בית דין אחד שהוא מתכלל את כולם, אז אנחנו יכולים עכשיו, מה? יש הרבה דעות ואין אפשרות להכריע, וככה מתחילה להיווצר מחלוקת. מבינים? ברגע שאין לי מישהו, סמכות אחת שיכולה להכריע, תחשבו היום על מערכת המשפט היום. איך עובדת מערכת המשפט היום? זה עובד, נכון, מה זה אומר בעצם שלנו ערכאות? יש לך שלבים, ויש היררכיה בשלבים, נכון? זאת אומרת, בסוף יש איזשהו מוסד עליון שהוא אמור לתכלל הכל, יש לו כל מיני זרועות, אבל כולם בסוף הם זרועות שלו. ואם אני, משהו לא מוצא חן בעיניי במחוזי, אז אני יכול לעלות רמה אחת למעלה, למה? אולי המחוזי יגיד, תקשיבו, זה מה שאני חושב, זה מה שאתם חושבים, בסדר, אבל זה מה שפסק, זה מה שאני חושב. יכול או לא יכול המחוזי להגיד דבר כזה? לא, למה לא? זה חלק מהסיפור, בסדר? כי אנחנו רוצים ליצור עכשיו איזשהו מחנה משותף אחד, אז אנחנו בונים מערכת משפט שיש לה בעצם איזושהי פירמידה, שיש לה קצה, שהוא מכריע. בראש הפירמידה, עד אותה תקופה, מי עומד? אצלנו, בתקופה, בזוגות, לפני, כאילו, אני אומר, מי עומד בראש הפירמידה? לא, בית דין, איזה בית דין? יש סנהדרין בירושלים. יש בתי דין בכל מקום, אנחנו מכירים את זה גם מהפסיקה, מהזה שצריך להיות בכל עיר וכל מיני דברים כאלו, שזה רמב"ם הזה, אבל באופן, אני אומר, באופן פשוט, יש בתי דין, הרבה בתי דין, וכולם כפופים לבית הדין הגדול. ברגע שאין בית דין גדול, אלא יש חמש עכשיו מחוזות, אם אני חושב משהו אחד והמחוז לידי חושב משהו אחר, יש לו יכולת להגיד לי מה לעשות? לא, ועכשיו אני כפוף לו, לא, הוא כפוף לי, לא, ומכאן קצרה הדרך בעצם לאיזשהו ליצירה של מחלוקות. אז ככה הרב מרגליות מסביר, שזה הסבר, נראה לי, יש פה באמת הסבר מאוד יפה. הבעיה היחידה שלי איתו, שהתיאור הזה הוא מתאים לסוף תקופת הזוגות. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, כמו שאמרנו, קורה בסוף תקופת החשמונאים. אני חוזר עוד פעם קצת על הרקע. תקופת הזוגות נפתחת, הזוג הראשון חי בתקופת הגזרות. בסדר? זאת אומרת, אולי ניגע בזה קצת יותר. הגזרות של אנטיוכוס, אחרי זה בעצם הדור השני זה כבר המרד, אחרי זה כבר ההצלחות, המלוכה. שמעון בן שטח חי בתקופת ינאי המלך, מי שקצת מכיר את הסיפורים, וככל שאנחנו ממשיכים הלאה בתקופת הזוגות, אנחנו גם הסיפור החשמונאי הולך ומתקדם, והסיפור הזה של המרידה של אלכסנדר השני קורית בשלב מאוד מאוחר, והיא להבנתי ממש בסוף תקופת הזוגות. ולכן אני חושב שגם אם זה נכון, זה עוד לא מספיק. מבינים מה אני אומר? אנחנו רוצים למצוא איזשהו משהו קדום יותר, בסדר? אירוע קדום יותר שקורה, שמוביל לכך שבאמת בסופו של דבר תתחיל להופיע כאן איזושהי מחלוקת. אז כדי להבין את זה יותר, אני חושב שפה נכון לחזור קצת לסיפור של חנוכה, ונסות אולי דרכו להבין איפה אנחנו עומדים. אז אמרנו, הזוג הראשון חי בתקופת גזירות היוונים. בואו נקרא את הדברים של ספר מכבים על הגזירות של אנטיוכוס בתקופה הזאת, בסדר? יש לכם את זה, נכון? ויכתוב המלך אל כל מלכותו. להיות כולם לעם אחד. זה אמירה שהיא תחילה של צרות. בסדר, כשאומרים לנו בוא נהיה כולנו אותו דבר, זה הרבה פעמים התחלה לא כל כך טובה. היא גם לא מאוד עובדת בעולם. ולעזוב כל איש את חוקותיו, ויקבלו כל העמים כדבר המלך. בסדר, כל אחד יעזוב, בוא נהיה אותו דבר כולנו. ורבים מישראל רצו בעבודתו, ויזבחו לאלילים ויחללו את השבת. רבים מישראל, כן, זה לא אנשים מעטים, וישלח המלך ספרים ביד מלאכים לירושלים ולערי יהודה, ללכת אחרי חוקים נוכרים לארץ, ולמנוע עולות וזבח ונסך מן המקדש, ולחלל שבתות וחגים, ולטמא מקדש וקודשים, לבנות במות והיכלות ופסילים, להקריב חזירים ובהמות טמאות, ולהניח את בניהם בלתי מולים, ולשקץ את נפשותם בכל טמא ופיגול, לשכוח את התורה ולהחליף כל החוקים. ואשר לא יעשה כדבר המלך, יומת. הגזרות הקשות האלו, שאנחנו פוגשים אותם כאן, אנחנו מכירים אותם קצת מהסיפורים עוד בגן, אבל אם זה מקור שמאוד נראה לי, שם לנו את הדברים ככה מול העיניים, עזיבת החוקים, חילול שבת, אנחנו רואים פה, אנחנו פוגשים את הסיפור של חילול שבת, טימאו המקדש, מאכלות אסורים, עבודה זרה, כל הדברים המאוד משמעותיים האלו. המשפט אחד לפני האחרון, מה המשפט אחד לפני האחרון? לשכוח את התורה, בסדר? באמת יש פה איזשהו רצון ובקשה, בואו נהיה כולנו אותו דבר, אתם תעזבו את שלכם, ניצור פה איזושהי אוניברסליות אחת, שכאילו כולם יש להם איזשהו משהו, למה אתם צריכים להיות תמיד שונים, תמיד משונים? כמו שאומר המן, נכון? זה אותו סיפור. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, דתיהם שונות, נכון? כאילו, למה אתם תמיד כאלה שונים, כאלה מעצבנים? הרבה מהאנטישמיות לאורך השנים טענה את הטענה הזאת. למה אתם תמיד צריכים להיות אחרים? למה אתם צריכים תמיד להתנהל אחרת? בואו, תראו, הנה העולם כאן, העולם מתקדם, העולם איתנו, בואו דברו איתנו בשפה שלנו. טוב. ברמה הכי פשוטה, אני אומר, כשאנחנו מבינים את הסיפור הזה, כבר אפשר להתחיל להרגיש שאנחנו עומדים בתקופה מורכבת. בסדר? זאת אומרת, מורכבת לחכמים נקרא לזה. העולם הרוחני עכשיו נמצא באיזשהו מאבק, ולכן מאוד יכול להיות שזה יוצר קשיים. זה יוצר קשיים אולי ללמוד ביחד, להתכנס, לדבר על הדברים, אולי אפילו ללמוד ברמה הפרטית. אתה עסוק מאוד מאוד בלשרוד, ומאוד מאוד מאוד יכול להיות שחוסר היכולת הזה, נגיד, לעשות דברים אולי בצורה מאוד בפרסיה או דברים כאלו, הם מתחילים ליצור קבוצות שונות שכל אחת יש לה את הסיפור שלה, בסדר? על המצב הקשה שקיים באותו זמן, אנחנו יכולים ללמוד מעוד מקורות. בואו נראה את המדרש בבראשית רבה. מדבר על ממש על על הדור הראשון, על יוסי בן יועז. אז בואו נראה מה הוא מספר עליו. יקום איש צרורות, היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועז, איש צרדה. ואז רכיב סוסיה בשבתה, כן, היה רכב ככה לסוסו בשבת, אז על קומה שריתה למצטבלה. הוליכו, כן, לפעמים היו צולבים אנשים, ישו לא היה היחיד שנצלב. זה היה סוג של עינוי כזה שהיה מקובל. אז גם את רבי יוסי מוציאים ככה לצלוב אותו. אמר לחמי סוסה דארכב מרי, וחמי סוסה דארכב אח מרח, כן? אומר לו, האחיין יקום איש צרורות, אומר לו, הוא הולך ככה עם הסוס, כן? וכשבינתיים, כשבן זה הולך לידו ומרים את הצלב שעליו הוא הולך למות, אומר לו, תראה איזה יופי, תראה האדון שלי על מה הרכיב אותי, ותראה האדון שלך על מה הרכיב אותך. אמר לי, אומר לו רבי יוסי, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לו עושה רצונו. אם אתה יקום, אם ככה הקדוש ברוך הוא משלם לך, למרות שאתה מכעיס אותו, תחשוב איזה שכר יהיה לי. אמר לו, עשה האדם רצונו יותר ממך? הרי אתה אמור לקבל שכר הרבה יותר ממני, תראה איפה אתה מסיים, תראה איפה אני מסיים. אמר לו, ואם כך לעושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. זאת אומרת, אם לי, שאני עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה סופי, תעשה את החשבון לבד, איך יהיה הסוף שלך. נכנס בו הדבר כארז של אחנה, כן, כמו ארז של נחש כזה, והלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין, צנזרתי לכם, התנמנם מיוסי בן יועזר איש צרדה, וראה מיטתו פרחה באוויר של יקום איש צרורות, אמר, בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. אז זה הסיפור. בדרך כלל אנחנו מדברים עליו בהקשר של תשובה, של היכולת של תשובה, הסיפורים על יש הקונה עולמו, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע וזה, כל הסיפורים האלו. אבל אני רוצה שנשים רגע את הפוקוס על נקודה אחרת בסיפור הזה. יוסי בן יועזר, מה תפקידו? זוכרים? מה התפקיד שלו? אחד מן השניים? הוא או נשיא או זה, בסדר? מה קורה לו? מה קורה לו בסיפור שלנו? הוא מוצא להורג, נכון? זאת אומרת, כאילו זה, אנחנו כאילו, אני אומר, אנחנו רוב פעם מפספסים את זה. יש חכם אחד זה שלא כל כך טוב לו, אבל זה לא הסיפור. מוציאים להורג את ראש ה, כאילו, מבינים, כאילו, את הנציג של עם ישראל, מוצא להורג. זאת, ככה נפתחת תקופת הזוגות. זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, כאילו, תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ולא סתם, כנראה, אנחנו נתחיל לפגוש בה גם מחלוקות. אנחנו מדברים על התקופה של אנטיוכוס, אני יודע שיקום מיש צרורות, מזהים אותו, טוב, דמות מי שאנחנו מכירים אותה מהסיפור של חנוכה, נקראת אלקימוס, אז זה כהן מתייבן שחי בתקופה של החשמונאי. לא יודע, בכל המקורות, הסוף שלו הוא כמו שכתוב פה, אבל ככה מזהים אותו. אבל התקופה, האתגר הזה שעומדים בפניו הוא אתגר לא קל. בשלב הראשון, אנחנו רגילים לסיפור של חנוכה כבר לראות את הסוף שלו. באים, בסדר, באים היוונים, רוצים להפוך את כולם להיות כמוהם, אנחנו אומרים מה פתאום, יוצאים למלחמה, מנצחים. אבל זה לא עובד ככה. בשלב הראשון, חלק גדול מעם ישראל הולך איתם. ומי שלא הולך איתם, מת. בסדר? זאת אומרת, הקרבות הראשונים לא קרבות מאוד מאוד מוצלח, כאילו, אין הרבה קרבות בהתחלה, עד הסיפור שקיימים המכבים, זה עוד לא ממש קרבות. אז זה אתגר אחד שאנחנו פוגשים אותו בתקופה הזאת, ויכול להיות שהוא קשור גם אחרי זה לחוסר היכולת ללמוד ביחד ולפסוק ולהגיע למקומות אחידים. אבל האתגר לא, כנראה לא נגמר רק שם. יש לנו, חוץ מהאתגר החיצוני הזה מול הגויים, יש לנו גם אתגר פנימי מול היהודים. בשיעור הקודם דיברנו על הכתות שמתחילות להיווצר בתקופה הזאת. בשלב כלשהו, החשמונאים, הכהנים של החשמונאים, עוברים את הקווים, נקרא לזה, והופכים להיות צדוקים. בסדר? צדוקים זה לא לגמרי מתייבנים, זה משהו אחר, אבל יש בזה, כנראה יש גם מין הדמיון בין הדברים. בדור השני של הזוגות, תקופת יהושע בן פרחיה, הכהן הגדול זה, הוא יוחנן. יוחנן כהן גדול, הוא הבן של שמעון, בן מתתיהו. שמעון, זוכרים קצת בסיפור? לא שמעון הצדיק, שמעון בן מתתיהו. שמעון בן מתתיהו היה בעצם המלך החשמונאי הראשון, בסדר? המנהיג הראשון של החשמונאים, מי הוא היה? יהודה, מה קורה לו? הוא מת בקרב, המנהיג שמחליף אותו זה... לא? לא? יונתן, מי שמחליף אותו זה יונתן, הרבה אפשרויות, כן. אלעזר מת בקרב, נכון? אלעזר מת איפה שבגדול, ליד היישוב אלעזר של היום. יונתן מחליף אותו וגם הוא מת, זאת אומרת, עושים לו את התרגיל וגם הוא נהרג. ומי שבסוף באמת תופס את ההנהגה זה שמעון. שהוא המלך החשמונאי הראשון, הוא גם באיזשהו מקום ממנה את עצמו לשליט בצורה מאוד רשמית כזאת, וממנו מתחילה איזושהי תקופה יותר, יותר טובה. הבן שלו הוא אותו כהן שאנחנו פוגשים, יוחנן הכהן הגדול. ואנחנו יודעים שבסוף ימיו, הגמרא אומרת, בסוף ימיו הוא הופך להיות צדוקי. המתח הזה שבין הפרושים לצדוקים, בין הכהנים להנהגה, נגיד הרבנית נקרא לזה, ילווה אותנו לאורך כל התקופה הזאת. אפשר, יש סיפור נראה שלא הבאתי לכם אותו, על שמעיה ואבטליון, שיוצאים, הכהן הגדול יוצא אחרי עבודת יום הכיפורים, וכולם מלווים אותו הביתה. באמת מה נהדר, הכהן גדול, ואז כל העם היו מלווים אותו לביתו, יום טוב היה עושה לאוהביו, כל הסיפור הזה. אז כולם מלווים אותו, ופתאום הם רואים את שמעיה ואבטליון, מה עושים כולם? עוזבים את הכהן ועוברים ללוות את שמעיה ואבטליון. בסדר? ואז הוא מתעצבן, ואז הוא זורק להם, אתם בני גרים, זה, ואז אומרים לו, עדיף, אנחנו עדיפים, עדיף שיבואו בני גרים שעושים, מחזיקים במעשיו של אהרון, שאוהב שלום, מאשר מישהו מהצאצאים של אהרון. מה הסיפור הזה כאילו? אז עכשיו נגמר יום כיפור, כולם עכשיו חוזרים הביתה, נמחה לעם ישראל, זה הדבר שאתה כאילו עכשיו המלחמות האלו, זה הסיפור עכשיו. מלחמות הכבוד האלו, איך שנגמר הזה, כאילו מי, לא יודע מה, זה סיפור מאוד לא נהיה. ומבינים אותו בהקשר, אז יש פה איזשהו מאבק בין הכהנים שהם יותר קשורים להנהגה הצדוקית, לבין החכמים, ועם איפשהו עומד באמצע. אנחנו עוד נראה שהעם יצטרך כאילו, תהיה לו צורך לתפוס עמדה, ונראה גם אולי איזה עמדה הוא תופס. אחת הידועות הכי קשות שיש לנו על המתח הזה בין הצדוקים לפרושים, מופיעה בדור של שמעון בן שטח. בסדר? זה הגמרא בקידושין, סמך ו, הבאתי לכם אותה. ויאמר אלעזר בן פוארה לינאי המלך. ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. בסדר? המאבק הזה בין הצדוקים לפרושים. מה יעשה? הקים להם בצית שבין עיניך. הקים להם בצית שבין עיניו. מה זה אומר הקים להם בצית שבין עיניך? מי לובש את הציץ? הכהן הגדול. תהיה כהן גדול ותראה אם הם מוכנים לקבל אותך או לא. היה שם זקיין אחד ויהודה בן גדידיה שמו, ויאמר יהודה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, שהיו אומרים, אמו נשבת במודיעין, ויבוקש דבר ולא נמצא, יבדלו חכמי ישראל בזעם. אז יש פה איזשהו סיפור שעומד ברקע, שהיו שמועות שאמא שלו הייתה שבויה, ואם היא שבויה אז הוא פסול לכהונה, ולכן אומרים לו, תקשיב, אתה מלך, אל תהיה גם כהן. אגב, גם בלי קשר לסיפור הזה, השילוב של הכהונה ומלכות, דבר שאנחנו יודעים שיש עליו ביקורת על החשמונאים. ויאמר אלעזר בן פוארה לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך. זאת אומרת, מה, אז ככה, כאילו במילים שלנו מחמם אותו, ואומר לו, מה, תראה, בוא, כאילו, מי אתה שידברו אליך ככה, וזה וזה, כן. לא, זה אנחנו הרבה אחרי. זאת אומרת, מלכות דוד וכאילו, יהודה וישראל, זה בימי בית ראשון, ישראל יוצאים לגלות ולא ממש חוזרים ממנה. זאת אומרת, בגדול, מי שממשיך זה יהודה. זה מלכות יהודה. יש אנשים משבטים שונים שמתקבצים אל יהודה, אבל בסוף, הסיפור שלנו, בשלב הזה אפשר כבר להגיד שאנחנו מדברים על יהודים. כאילו מה שאנחנו קוראים עם יהודים, שבאמת צאצאים בעיקר של שבט של מלכות יהודה. זה יהודה, בנימין ועוד כמה שבטים מלווים, לוי ועוד... אין שם פיצול בין הכהונה למלכות. בסדר? זה נכון, זה פיצול חשוב, צריך להתייחס. לא בטוח שהוא עומד פה ברקע של זה. אוקיי, יכול להיות. אז הוא שואל אותו מה אעשה? אומר לו, אם אתה שומע לעצתי, רומסם. שואל אותו ינאי המלך ותורה מה תהיה עליה? אז הוא עונה לו, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. זאת אומרת שהמשפט הזה, אנחנו עוד פעם אומרים אותו בהקשר חיובי. זאת אומרת, התורה נמצאת, מי שרוצה יכול לבוא, היא לא שייכת לו לי, לא לך, לא לאף אחד אחר, כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת, אבל כאן השימוש הוא כמובן בצורה מאוד מאוד לא נכונה. ובאמת, בוא נקרא את ההמשך, אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו אפיקורסות. כן, רב נחמן בר יצחק זה כמובן כבר הרבה יותר מאוחר, זה כבר באמוראים. דאבל אלמי מרתיינך תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאי. מיד ותיווצת הרעה על ידי אלעזר בן פוארה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה עולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. אז בוא נתאר פה טיפה יותר. אז ינאי המלך, אמנו הבן של יוחנן אורקנוס, הוא הנכד של שמעון, המלך החשמונאי, כבר דור אחד קדימה. נשוי לשלום ציון, שלום ציון, חזר אומרים שלום ציון היא אחותו של רבי שמעון בן שטח. רק לעשות פה סדר, סדר זה קצת מורכב. זאת אומרת, יש את רבי שמעון בן שטח, הוא גדול החכמים, אחותו נשואה למלך. זאת הסיבה שכנראה הוא גם שורד, היא מחביאה אותו. בתוך כשפוגעים בכל החכמים, הוא ניצל כי הם מחביאים אותו. זה קדימה, אורדוס זה עוד כמה דורות קדימה. זה מאורדוס והלאה. מאורדוס והלאה, כן. מה שאמרנו, מה שדיברתי על המרד הזה של אלכסנדר השני, זה ממש דור לפני אורדוס. בסדר? טוב, אז באמת, למרות הקשר המשפחתי, הוא בוחר בצדוקים על פני הפרושים, יכול להיות זה קשור לבחירה של אבא שלו, בסוף ימיו של אבא שלו, שבוחר בצדוקים, והוא פוגע באמת איזושהי פגיעה מאוד מאוד קשה. יכול להיות שהעובדה שהוא לוקח הרבה סמכויות, כהונה, משפט, מלכות, נוח לו יותר שהפרושים יעזבו אותו, שלא יבקשו ממנו את הכוח שיש להם, את מערכת המשפט, כל הדברים כאלו, והוא רוצה להיות עצמאי, והוא מזדהה עם הצדוקים. ככל הנראה, ינאי, ככה זה מעניין, אנחנו מכירים סיפור על אחד מהכהנים הצדוקים, שבניסוך המים, אתם מכירים את הסיפור הזה? במסכת סוכה, יש אחד הדברים שקורים בסוכות המיוחדים, שמנסחים מים על גבי המזבח ולא יין, והצדוקים לא מקבלים את זה. מה הוא עושה? מה עושה אותו כהן צדוקי? לפי יוסף בן מתתיהו, אנחנו מדברים על ינאי המלך. הוא שואב מים, כולם רואים שהוא שואב מים, ואז מה הוא עושה? הוא שופך אותם על הרגליים שלו. שאף אחד לא רואה, הוא שופך כאילו על הרגליים במקום לתוך החורים האלה שיש במזבח. בסדר? מה עושים כל העם? זוכרים? סוקלים אותו באתרוגיהם. אז האמת שבשיעור הקודם דיברנו על הערבות, אתם זוכרים? נכון? הערבות קשורות לעמי הארץ. למה קשורים האתרוגיהם? לא, על האליטה. נכון? מה עושים כל העם? תופסים באתרוג, מה אומרים לו? לא צריך לא אותך ולא את כל ה... סתם, אני יכול להיות שזה ככה... חשבתי על זה עכשיו שזה... יש בזה משהו מעניין. כאילו, את הערבות הם לוקחים, ואת האתרוגים הם זורקים. כי האמירה של העם, אנחנו, שזה נקודה מעניינת, העם הולך עם הפרושים. זאת אומרת, העם הפשוט, הם מבינים שמה שקרה פה לא מתאים, והם זורקים אליהם את האתרוגים שלהם. אז גם זה כנראה גם כלי חזק, לא יודע, זה כנראה, לא יודע, מאות אלפי אתרוגים שנזרקים עליך, כנראה לא דבר נעים, אבל... כן, לא יודע אם זהו שם תימנים, זה בכלל, כאילו, אבל באופן פשוט, יש פה סתם, יש פה יכול, לא יודע, באופן פשוט, יש פה אולי איזושהי אמירה שאומרת, האליטה הצדוקית שדיברנו על זה, שזה כהנים, אריסטוקרטים כאלה, שהם כאילו יודעים יותר מכולם וכולי, אם זה כאילו את מה שמבטא כאילו את האליטה בארבעת המינים, אנחנו זורקים אותו עליך. אנחנו הפרושים. אנחנו כבר הרבה אחרי, אנחנו מזרוק לכם, זה סתם, אבל אנחנו... בגדול, היהדות אחרי זה ממשיכה באמת, ההלכתית ממשיכה מהפרושים, הכתות האחרות אין להם צאצאים היום. יש דברים אחרים, דיברנו על קראים, אבל זה גלגול אחר, הרבה יותר מאוחר. טוב, רב נחמן אומר, נכון, שרב נחמן דן בסיפור, מה הוא אומר? מה הייתה הבעייתיות בתשובה של ינאי המלך? אפיקורסות נפלה, כי מה היה צריך להגיד? תנח, כתוב לכם, תנח מה? תורה שבכתב. תורה שבעל פה, מה תהיה עליה? למה ינאי לא אומר את זה? כי הוא צדוקי, זה חלק מהסיפור, על זה המלחמה. זאת אומרת, התורה שבכתב קיימת, נכון? אז למה אנחנו צריכים את הרבנים? זה חלק מהסיפור, אנחנו צריכים את הרבנים בשביל תורה שבעל פה. על זה המחלוקת, על זה הדיון, אתם מבינים? אנחנו יכולים להבין, כשיש אירוע כזה קשה, כשעכשיו יש פה איזושהי מכה מאוד גדולה, עכשיו נגיד, בקרב העולם הרבני נקרא לזה, תורה שבעל פה, אז אפשר עוד פעם להבין למה זה מוביל, זה מוביל אחרי זה להבנות שונות, למחלוקות, לחוסר, יש פה איזשהו דילוג, איזושהי קפיצה, איזושהי בעייתיות אחרי זה אולי להשלים פערים, והדבר הזה יכול להוביל לתפיסות שונות. אחד ה... נגיד, במהלך הדורות יש לפעמים חזרה של, של בית דין משותף. זאת אומרת, למרות חלוקת בתי הדין והמצב הקשה, יש מצבים שבהם בית הדין חוזר ומתאחד, אצל שמעיה ואבטליון זה קורה, גם אצל הלל ושמאי אנחנו פוגשים מפגשים שלהם, אבל אצל הלל ושמאי אנחנו נפגוש נקודה מעניינת שהיא אולי אחת הגורמים לזה שכבר התורה הולכת ומתפצלת. אז באבות הרבי נתן, גם את זה יש, יש לכם בדף, והעמידו תלמידים הרבה, שבית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם וענב ובן אבות ועשיר. בית הלל אומרים, לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים, חסידים וכשרים. אז יש פה איזושהי מחלוקת חינוכית, בסדר? למי אנחנו מלמדים תורה? האם רק לבית שמאי אומרים, אנחנו מלמדים תורה לאליטה שיכולה, שמסוגלת להבין, שתהיה איתן וכולי, בית הלל אומרים, לא, אנחנו מוסרים תורה לכולם, אתה לא יכול לדעת, אי אפשר לדעת כל אחד מה טמון בו, מה יש בו וכולי, בסדר? יש מי שרוצה קצת לקשה, אני... זה נכון שיש פה, אני מסכים שיש פה אולי נגיעה של... של האליטי, אני מסכים באופן נכון, בצורה מסויגת, אבל מסכים שיש פה משהו מזה. אז הרב מרגליות מסביר בהקשר הזה, מה שיש פה מחלוקת עקרונית שלא מאפשרת לנו יצירה של פתרון למה. בית שמאי הולכים על האיכות, בית הלל על הכמות. זאת אומרת, אנחנו פותחים את בית המדרש לכולם, בסדר? לא אגיד שמות של ישיבות, שנותנים מקום לכולם, סתם. אוהבים את כולם פה, הכל בסדר. אז ברגע עכשיו שהם באים עכשיו, נגיד עכשיו הם יגיעו לדיון, בסדר? ותהיה הצבעה. מי ינצח? בית הלל, למה? כי הם יותר. מה בית שמאי יגידו? זה רבנים זה? בסדר, מי אתם בכלל? הדיון הזה עכשיו, מי ראוי להיכנס פה לסיפור, אין עליו הסכמה. ברגע שאין עליו הסכמה, אני אומר, כמו שתדמיינו היום, הרבה פעמים שואלים, למה אנחנו לא ממנים היום סנהדרין? למה לא ממנים היום סנהדרין? מכל מיני סיבות, אבל אנחנו נעשה סיבה הכי פרקטית והכי פשוטה היא, תנסו להגדיר לי עכשיו את רשימת 71 גדולי הרבנים של העולם היהודי היום. בסדר? אם מישהו מצליח ליצור רשימה כזאת מוסכמת על כולם, מוריד בפניו את כיפתי. סתם, אז זה, כאילו זה לא, הדיון הרי, הבעיה היא שאנחנו לא יכולים, זה לא סתם שיש, אין אפשרות להשיג 70 רבנים. בא להשיג 70 אנשים שאנחנו מכריעים שאלו הם הטופ שלה. כי כל אחד בטוח שהאלה שלו הם הקצה, בסדר? שוב, אני אגיד גם זה, הדמוקרטיה לא תשחק כאן. כי אם בסוף אתה אומר, מי יצביע? חילונים יכולים להצביע לזה? מסורתיים. מסורתיים, כן? באיזה רמת מסורתיות? בין אישים נגיד, יכולים להצביע? בשיעור א', לפני שהם עשו, לא ד', שהם כבר... לא, אבל מי בוחר? מי בוחר עכשיו? אתה רואה מישהו, כאילו, אתה רואה קבוצה שאומרת, אני מוכנה לקבל את דעת הרוב, כאילו? ש... אתם חושבים שהרוב יצביעו לי? סתם. לא, אבל... כן, לראשות ממשלה אנחנו לא מצליחים, כאילו, ששם יש, אין לך ברירה, כאילו, אנשים... זה מורכב, בסדר? ברגע שזה נהיה הדיון, אז באמת נהיה מאוד מאוד קשה ליצור משהו. עכשיו, זה לא מגיע מכלום, בסדר? הלל ושמאי אנחנו כבר בסוף תקופת הזוגות, זאת אומרת, עברנו הרבה גלגולים, היו כבר מחלוקות, לא הצלחנו להכריע, טכנית, מהותית, עברו כל מיני דברים, אנחנו מגיעים עכשיו, וגם הדבר הזה, כשאנחנו כבר מצליחים אולי ליצור איזשהו שיח חזרה בינינו, כבר יש פה בתי מדרש נפרדים, עם תפיסות עולם שונות, שכבר מאוד מאוד קשה לגשר עליהם. הירושלמי אומר, בראשונה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא על הסמיכה בלבד. זה מה שאמרנו בהתחלה, זאת המחלוקת הראשונה. כן, ועמדו שמאי והלל ועשו אותן ד'. יש ארבעה מחלוקות, משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, ולא שימשו את רבן כל צורכן. יש פה אגב גרסאות שונות, ואנחנו בדרך כלל מכירים שלא שימשו, כאן כתוב ולא שימשו, לא משנה. ורבו המחלוקת בישראל ונחלקו לשתי כיתות, אלו מתאמין, אלו מתארין. ועוד אינה עתידה לחזור למקומה עד שיבוא בן דוד. חומר הירושלמי. המחיה בשם רי לא תהיה שבות קלה בעיניה, בעיניך שרי שמיכה, עיניה לרשות ונחלקו עליה אבות העולם. זה גם משפט מעניין, אבל לא ניכנס אליו. אומר הירושלמי, אומר קודם כל אמירה מעניינת. בראשונה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא לשמיכה בלבד. באים בית שמאי, שמאי והלל, ונחלקים על כמה? על ארבע. המספר ארבע, אני חושב הוא לא מספר סתמי פה. מספר אחד זה תמיד נקודה אחדותית, יש קשר בין המספרים האלו. באופן הכי פשוט לענייננו, יש לנו את נגיד ארבע רוחות השמיים, בסדר? לארבע רוחות, פזה, כשהקדוש ברוך הוא מפזר אותנו לארבע רוחות, הביטוי ארבע קשור תמיד לריבוי. בסדר? לא זוכר אותם עכשיו, לא זוכר להגיד לך אותם ככה בזה, אבל יש ארבע מחלוקות, אבל לעניין אומר, המספר, אני חושב שהמספר פה הוא לא סתמי. זאת אומרת, יש פה מעבר ממחלוקת אחת, שזה אולי מה שאפשר עוד להתעסק איתו, זה כבר מחלוקות רבות, בסדר? ביום הראשון נברא האור, מה קורה ביום הרביעי? המאורות, בסדר? הריבוי, זאת אומרת, הארבע תמיד קשור עוד פעם לדברים הרובים האלו. מכאן אומר, הדרך קצרה לרבו המחלוקות בישראל. ברגע שיש לנו כבר, כאילו כאן זאת הנקודה שבה הסיפור הזה מתחיל כבר, אני חושב, להתפצל וכו'. אז לסיכום, בואו נעשה רגע שנייה לסכם, אולי נוסיף נקודה אחרונה. לסיכום, אנחנו מבינים שהתקופה, תקופת הזוגות, היא התקופה שבה אנחנו מתחילים לפגוש את המחלוקת בעם ישראל. אנחנו נצטרך עוד לדבר על הסיפור של מחלוקות בפני עצמו, בשאלה מה אמת, האם שיטה אחת היא טעות, כל השאלות האלו, בסדר, זה נצטרך לדבר בפני עצמו, אולי בפעם הבאה, לא בטוח, יכול להיות שנדבר על זה פעם הבאה, יכול להיות שבהזדמנות אחרת, אבל זה נושא שלם בפני עצמו. עכשיו אני עוד מדבר על קודם כל על הרקע ההיסטורי. זאת התקופה שבה מתחילות מחלוקות בעם ישראל, ודיברנו על זה שיכול להיות שזה נובע מכמה סיבות. קודם כל, ירידת הדורות, באיכות של האנשים. כן, אין אנשי אשכולות שהכל בהם. באותה תקופה יש לנו גם מאבקים מאוד קשים כלפי חוץ, עם הגזרות של אנטיוכוס וכל הדברים האלו, ופיצול בתי הדין, וגם מאבקים פנימיים בין הצדוקים לפרושים, ופגיעה מאוד, מאוד גדולה בעולם, בממסד הרבני. יש כאלה שצריכים לברוח, מכירים כל מיני דיונים, יהושע בן פרחיה, דעתי שהוא יורד למצרים, כן, הוא יורד לאלכסנדריה, שם יש סיפור עם ישו, מופיע שם, מי שמכיר את זה. בכל אופן, זה תקופה קשה, ויש פיצול, ואי אפשר לחזור ליצור איזשהו כנראה מסגרת שבה מעלים את הדילמות שקיימות, מכריעים, מוציאים פסק אחיד, ואיתו ממשיכים הלאה. נוסף לכל הסיפור הזה, אני חושב שיכול להיות שפה גם איזשהו, אולי איזושהי הבנה קצת יותר רוחנית, אנחנו עוברים עכשיו מעולם הנבואה והתורה שבכתב אל עולם התורה שבעל פה ואל עולם החוכמה. המעבר הזה, מטבעו, הוא מעבר מהמקום השלם והמוחלט אל המקום הסופי. ברגע שאנחנו מכניסים דיונים של אנשים, בסדר? כששימון הצדיק יכול כבר להגיד איזושהי אמירה אישית שלו, האמירה שלו כבר לא תהיה שלמה. כי אנחנו בטבענו לא שלמים. התורה שבעל פה, בסדר? היא, באמת יש בה משהו יותר אנושי, וככזאת, כדי להגיע אל אמת יותר שלמה, יש בה ריבוי של פנים. הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד דברים כפולים. הוא יכול להחזיק דברים שהם סותרים זה את זה. הוא יכול להגיד לנו שמור וזכור בדיבור אחד. הרבה דברים יכולים להיות שם. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים להגיד שמור וזכור בדיבור אחד. אז אני אגיד שמור ואתה תגיד זכור, ושנינו נגיד אמת, אבל כל אחד יגיד חלק אחד ממנה. מבינים מה אני אומר? כשאנחנו עוברים עכשיו למרחב האנושי הזה, אז באופן טבעי מתחילות לצוץ גם המחלוקות. כי כל אחד עכשיו אומר חלק מהסיפור, ולא את כל הסיפור. זה נכון, אני אומר גם, עד היום נתנסו לחשוב על מחלוקות שיש לכם עם אנשים, כחברה, כאנשים פרטיים. כמעט כל מי שמוכן להתווכח ברצינות עם מישהו אחר, כדאי לו, וכך נראה, לנסות לראות מה מהדברים של האדם שעומד מולו, הם אמת. כי תמיד יש איזושהי נקודה אמיתית גם בצד השני. כי בסוף אנחנו כאלו, אנחנו מוגבלים, אני אגיד מה שיש לי להגיד, ויעמוד מישהו אחר ויגיד דברים אחרים, וכנראה שבכל אחד מאיתנו יש דברים נכונים, ויש גם דברים לא נכונים. עכשיו, יכול להיות שאני יותר צודק ממנו, אבל זה לא אומר שהתמונה שלי היא התמונה השלמה. נראה לי שאולי זה חלק גם כן מהסיפור פה, ואיתו אולי נחתום באמת את הנקודה הזאת של יצירת המחלוקות. זהו, שיהיה לכם שבוע טוב וחנוכה שמח.